שלום ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כף ג' של ספר שמות, והגענו לפסוק י' ב' ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות. ראינו את החלק הזה של הפסוק, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. זאת אומרת שהשבת אינה מיועדת רק לך, אלא יש לה גם השלכה סוציאלית. כן, סוציאלית אפילו כלפי בעלי חיים. מכאן גם שאסור לעשות מלאכה בבעל חיים בשבת. כן, למשל מי שמחמר אחר בהמתו בשבת, או מניח על בהמתו איזשהו מסע בשבת, עובר על האיסור הזה. זאת אומרת שמה שבין אדם למקום, דהיינו זכר למעשה בראשית, הוא גם בין אדם לחברו, וכל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אז מה זאת אומרת, כל אשר אמרתי עליכם תשמרו, זה כל מה שנאמר למעלה. כל מה שנאמר למעלה, הוא הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ומה עם אלוהים אחרים, אלוהי העמים? לא תזכירו, לא ישמע על פיך. מה זה לא ישמע על פיך? וכי אסור להזכיר את השמות של אלוהי העמים, הרי אפילו התנ"ך מלא מהשמות של אלוהי העמים. אלא אמרו חז"ל, לא ישמע על ידך. איך, כלומר, שאתה תגרום למישהו להישבע בשם אלוהים אחרים, על ידי שתזמין אותו לבית דין. מכאן יש כל מיני הגבלות לגבי שותפות עסקית עם גוי. מדוע? משום שאם יש לי שותפות עסקית עם מישהו, זה יכול להגיע לבית משפט. ובבית המשפט הוא יישבע. הוא יישבע בשם האלוהות שלו. וזה יש איסור שלא יישמע על ידי פיך. זאת אומרת, בגלל שאתה הזמנת אותו, עכשיו הוא יישבע בשם אלוהים אחרים, ויש בזה חילול השם. מה זה?
זה החלק הראשון של הפסוק, בכל אמרתי עליכם תשמרו.
לפי הפשט, כל מה שנאמר מקודם.
זה אחד, כאילו שצריך לחזור.
לא, זה בדיוק העניין. כאן זה המעבר בין מה שאמרתי עליכם, לבין מה שאמרתי לא עליכם. זאת אומרת, יש אחרים שהם לא, שזה לא נוגע להם כל ההלכות האלה. מי זה האחרים? הגויים. כן? אז זאת אומרת, כל מה שאמרתי עליכם תשמרו. וגם יש לכם אחריות כלפי מי שלא מכם. שזה לא יישמע על פיך. כן.
גם על מיקום.
מה אתה אומר?
גם על מיקום. אם אדם יגיד, תחכה לי בצד מקום עבודה זרה פלונית.
כן, נכון, נכון. אמרו, יש הרבה דרשות על זה. שלא יאמר, אמתן לי ליד עבודה זרה פלונית. נכון. יש לנו הרבה בעיות, כי יש הרבה שמות של מקומות בחוץ לארץ, במיוחד, שקוראים על שם העבודה זרה. כן? אז, מה?
סטמר.
למשל, כן, או סן לזר וכדומה, כל המקומות האלה, אז הם נקראים, או יש בית כנסת מפורסם בפריס, שנקרא בית כנסת בנוטרה דאם דה נזרת, שזה גם כן בעיה, איך אפשר לדבר ככה. כן, טוב, אז זה כבר הפוסקים, זה העבודה שלהם למצוא פתרונות לדברים האלה. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, זה המשך של מצוות השבת בהקשר הזה. כלומר, אם הזכירו את השביעית בתור השבת במחזור של שבע שנים, ויש שמירת השבת כל שבוע, אז יש גם שבת במהלך השנה. יש, האמת היא, יש שבעה ימים של חג בשנה. ראשון ושביעי של פסח, זה שניים, שבועות, ראש השנה יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמחת תורה, סך הכל שבעה ימים. אז יש לנו גם איזה שבת מפוזרת לאורך השנה, אם כי כאן מוזכרים רק שלוש רגלים. השלוש רגלים גם הם עשויים משבעת ימים. הרי חג המצות עשוי משבעת ימים, ויום שמיני אחד שהוא שבעה שבועות אחר כך, שזה חג השבועות. ויש לנו גם יום, יש לנו שבעת ימים של חג בחג הסוכות, ועוד אחד שהוא השלמה, כמו יובל, כמו שנת היובל שהיא אחרי שבעה מחזורים של שבע שנים, אז יש לנו גם יובל שנתי בסוף שבעת ימי חג הסוכות. כך מסביר בעל ספר תולעת יעקב. ואז מה הוא אומר כאן? שלוש רגלים תחוג לי בשנה. מה המשמעות של תחוג לי? אפשר להגיד שלוש רגלים תחוג. תחוג לי זה למעני. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול מביע איזשהו חשק להיפגש עמנו. הרי כל השנה אנחנו עסוקים בעסקנו. מתי נפגוש את ריבונו של עולם? אז בשביל זה יש שלוש רגלים. את חג המצות תשמור. שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. מה הקשר בין זה שיצאת ממצרים וזה שאתה אוכל מצות? פשוט מאוד. הלחם הקדום באנושות היה המצה. ההמצאה של החמץ היא המצאה מאוחרת יותר. כלומר, ומי שימציא את החמץ זה המצרים. אז לכן כשאתה מציין את העובדה שיצאת ממצרים, אתה נמנע במשך שבעת ימים מי לאכול את הלחם שימציאו המצרים, כמין מחאה. כן? אז לכן שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך, למועד חודש האביב. כלומר, צריך לדאוג שפסח יצא באביב. מה זאת אומרת? למה צריך לצאת באביב? כי עם ישראל הוא עם אביבי, זאת אומרת עם של התחדשות, של התפתחות מחודשת, כי בו יצאת ממצרים. עכשיו, איך יוצא, אז מתי צריך לצאת חג הפסח? תמיד בין ה-21 במרץ לבין ה-22 באפריל. זה דין דאורייתא. ולכן הלוח העברי צריך להיות מסודר באופן שפסח תמיד יצא בתוך הטווח הזה. ויש קשיים מסוימים בהצטברות של השנים, יש איזו סטייה מתמדת של חג הפסח, בעוד 1,000 שנה פסח לא יחול באביב אף פעם, אלא אם כן נעשה איזשהו שינוי בלוח. כנראה שאנחנו מחויבים מדאורייתא לעשות את השינוי, שאם לא כן אנחנו עוברים על מועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. ולא יראו פניי ריקם. זה אומר שיש מצווה להביא קורבן אל העזרה. לא מגיעים סתם ככה. מגיעים עם קורבן. כשאתה מתארח, אל תבוא בלי לתת איזה משהו לכבוד זה שהתארחת. וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. אז החג השני, חג הקציר, הוא חג חקלאי. ביסודו, כלומר לכל החגים ההיסטוריים יש בסיס חקלאי בטבע. וחג האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה. אגב, מה זה בצאת השנה? יוצא שהשנה נגמרת בסוכות. אז מתי היא מתחילה? במרחשוון, לפי זה. כן? זה ממש לא מתאים להלכה. כן. אלא הכוונה היא שכל חודש ניסן הוא כמין ראש השנה אחד גדול, מה שנאמר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ואז יוצא שחודש תשרי הוא כל כולו יום של סיום השנה. כן, כלומר הוא חודש אחד ארוך של סיום השנה. לכן דבר מפתיע שאף על פי שבראש השנה אנחנו מתפללים על הפרנסה של השנה שמתחילה, ביום הכיפורים אנחנו מחפרים על העבירות של השנה שעברה. כן? היינו צריכים לעשות לכאורה הפוך, קודם כל יום הכיפורים, לגמור עם השנה שעברה, ואז להתחיל ראש השנה. אלא אנחנו רואים שכל החודש השביעי הוא מבחינה מסוימת סיום של השנה, והוא גם התחלה של השנה החדשה, נקרא כל השנה, גם הוא נקרא ראש השנה. כן, מה?
כמובן, יש בניסן לתשרי אחד
חידור. מה שאני אומר, זה כמו שיש שנה שיש לה ראש שעורך חודש שלם, אז גם הסיום של השנה הוא חודש שלם. הוא.
לא, אני רוצה להתחבר.
יש איזה
חור
של 5 חודשים.
מה?
זה
הדר. הדר סוף השנה. כן, אם אתה מדבר על השנה האסטרונומית, אבל אם אתה מדבר על השנה החקלאית, השנה החקלאית מתחילה בניסן, מסתיימת באסיף, זה הכל, זה קרצת השנה. מה שיש באמצע החורף זה לא נחשב, זה כאילו לא שייך לשנה. מבחינת חקלאי, אין לו מה לעשות בתקופה הזאת, זה כאילו זמן מת מבחינתו.